מסכת כתובות דף מ"ו עמוד ב', כן. ובכן, בכבוד, יש כאן גמרא. אומרת, הנה כאן עוד מישהו. טוב. ובכן, המשנה באה לפרש את זכויות האבא בביתו, וממילא גם זכויות הבעל, אילו זכויות יש לו ומהם החובות תמורתם הוא צריך לתת. ובכן, האב זכאי, דף מ"ו עמוד ב' במשנה, האב זכאי בביתו כאשר היא קטנה או נערה. במילים אחרות, באופן כללי, עד גיל 12 וחצי. קטנה זה עד גיל 12 שנה ויום אחד. אם היא מביאה גם סימנים, היא עוברת למסלול של נערה למשך 6 חודשים, חצי שנה. ואם הכל הולך כסדר, ב-12 וחצי, 6 חודשים מאז היא מקבלת את כרטיס השם נערה, היא עוברת אחרי חצי שנה, 6 חודשים, להיות בוגרת. באופן כללי, סכמטי, אפשר להגיד, עד 12 היא קטנה. מ-12 שנים ויום אחד היא מביאה סימנים, סימני בגרות, היינו שתי שערות, היא נערה. 6 חודשים היא במעמד המוגבל הזה, מרגע שהיא הפכה להיות נערה, ונגמרו השישה חודשים, אוטומטית, בלי שום סימנים אחרים, עוברת להיות בוגרת. זה היסוד שדיברנו כמה פעמים. אז אומרת המשנה הקדושה, האב זכאי בביתו כשהיא קטנה או נערה דווקא, כשהיא בוגרת לא, בקידושיה בכסף. כסף הקידושין שהיא מתקדשת עובר לידו. הגמרא תסביר את הראיות. בשטר, האב מקבל את שטר הקידושין. הרי אישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. האבא יכול לבצע את זה במקומה. לקטנה אין יד, אבל הוא יכול, יש לו את הכוח בזה. לנערה גם כן. ובכן, כסף זה פשוט שטר. מה הוא מרוויח מזה? יש אומרים, יש לו שטר, יש לו ערך, לערך קטן או מעם, לצור על פי צלוחיתו, כמו שנראה בגמרא. ובביאה, הוא רשאי לתת אותה, הרי אחד הקניינים בביאה, שמדין תורה, חז"ל גזרו שאישה לא תתקדש בביאה, רק בנישואין, ורב היה מלכה מי שמקדש בביאה, אבל זו תקנה יותר מאוחרת, שאנשים היו יותר טבעיים, ברמה של קדושה היה אפשרי הדבר. אז מה האבא מרוויח מזה? מה אכפת לו? מה המשמעות שהוא יכול לקדש אותה בביאה? באיזה מובן? קודם כל ההסכמה. אבל הדבר השני, יש בזה גם משמעות נוספת. שלפעמים המקדש נותן טובת הנאה לאבא שמסכים שהוא מקדש אותה בביאה. זה מגיע, יכול לקחת לעצמו. כמו כן, האב זכאי במציאתה, והגמרא תסביר משום איבה, מערכת יחסים שיכולה להתפתח באופן שלילי, כמו שנראה בגמרא, ואז הוא יבוא להימנע מלפרנסה. כלומר, כיוון שהוא מגדל אותה, אז מעשה ידיה, אם היא עובדת, בימים ההם זה היה מצוי, היום ילדים קטנים כאלו לא עובדים, גם החוק לא מאפשר את זה, אבל אנחנו יודעים, הדוגמה הקלאסית, רבקה אמנו בגיל 3, לפי מאמר אחד של חז"ל, וכו' וכו', אנחנו יכולים לראות בחברות עתיקות והיום פרימיטיביות, שכן יש עבודה, אפשר לצאת לאפריקה ולראות את הדברים. אם כן, זכאי האב במציאתה ובמעשה ידיה. הגמרא תלמוד את זה מהפסוק וכי ימכור איש את ביתו לאמה, שמשווים את זכות האבא כמו זכותו למכור לאמה. אם כן, אם הוא יכול לעשות ביתו לאמה, אז אם כן, כמו כן הוא יכול לזכות מעשה ידיה. הרי הוא משעבד אותה לאדון כאמה עברייה. נראה את הלימודים בגמרא. כמו כן בהפרת נדריה. האב זכאי לעשות בהפרת נדריה, לעשות את הדבר הזה. נכון? כלומר, אם הבת נודרת, אז הוא מפר נדריה. אנחנו נעצור כאן לשנייה ונסביר. כל בן אדם שנודר נדר יכול להפר אותו אצל החכם. התרה, זה נקרא התרה. אבל בהתרה שבאים לפני החכם, עשית נדר, זה אסור כמו איסור תורה. נגיד אדם אומר, אני נודר שלא אוכל אבטיח השנה. הרי אסור לאכול אבטיח כמו שאסור לאכול להבדיל דבר אחר. אוקיי? אבל אם הוא מתחרט, יש לו פתח, הוא יכול ללכת לחכם, ושלושה דיינים, ואם הוא מומחה, אפילו יחיד, הוא על פי פתח שהוא נותן, מתירים לו את הנדר. למשל, אם אומרים לו, תשמע, אם היית יודע שהאבטיחים כאן, אתה ראית רגיל אבטיחים בארצות הברית שאין להם טעם ולא ריח, באת לארץ, אם היית יודע שהאבטיחים כל כך מתוקים, גם היית נודר? אומר, לא, אני חשבתי, זה כמו... אז החכם יכול להתיר לו את הנדר. האישה יש לה אופציה נוספת. כל עוד שהיא קטנה ונערה, אביה מתיר את הנדרים. לא צריך התרה, הוא מפר, אפילו בלי פתח. ואם היא התארסה והתחתנה, אז אם היא התחתנה, הבעל בלבד, הוא זכאי להפר את נדריה. ובזמן, אם היא נערה, גם האבא וגם הבעל מפירים את הנדרים יחד. סימולטני, צריכים את החתימה של שניהם, כמו על צ'ק שיש בו אישור שתי חתימות. אבל יש הבדל בין הפרה של האבא לבין ההפרה של הבעל. האבא יכול להפר כל הנדרים, מה שאין כן הבעל מפר רק שני סוגים של נדרים, עינוי נפש ונדרים שבינו לבינה. הוא רוצה אישה עם כוחות, ואם היא נודרת נדרים שגורמים להתיש אותה, או דברים שקשורים למערכת היחסים בינו לבינה, אם היא אומרת, אני לא מכינה אוכל, אני עושה נדר, לא מוכנה לבשל לילדים וכו' וכו', זה נקרא דברים שבינו לבינה הוא זכאי להפר ביום שומו. אז למרות שלאבא יש זכות הפרה יותר גדול, המשנה לא מדגישה. אומר הרבי עקיבא איגר, שכמו שנראה בהמשך, שהדבר הזה הוא פרטים. המשנה לא מתייחסת לפרטים מה יותר הבעל על האבא. עוד מעט נראה שלבעל יש יותר זכויות, המשנה אומרת. והנה כאן בהפרת נדרים גילינו שלאבא יש יותר כוח. אז אומר רבי עקיבא איגר שבעניין הזה זה לא נקרא יותר, המשנה מטפלת בכללים. זה פרטים בהלכות נדרים, כמו שנראה בהמשך. ובכן, נמשיך הלאה. האבא זכאי בהפרת נדריה, אז כאמור אמרנו שהוא זכאי בכסף קידושיה, בכסף שטר ובביאה, במציאתה, במעשה ידיה, היינו תמורת עבודתה, הוא מקבל הפרת נדריה, הוא מקבל את גיטה. כן? כמו כן גם הוא יכול לקבל את גיטה אם היא התגרשה מן האירוסין. אני רוצה כאן להדגיש דבר שישרת אותנו בהמשך. הנערה יוצאת מרשות האב בשני אופנים, על ידי בגרות, כאמור בגיל 12 וחצי, אם הכל הולך למישרים, הוא בנישואין. אם אביה חיתן אותה ביותה צעירה, קודם קידש אותה, ואחר כך נישאה, הנישואין מוציאים אותה מרשות האב. שני המצבים. אז מה פירוש, איך הוא יכול לקבל את הגט? הכוונה, הגט מהאירוסין. כי כל עוד שהיא עוד לא נישאה, אם היא נערה או קטנה, היא ברשות האב. כמו שהוא מקדש אותה, הגמרא אומרת, לומדת את זה, מויצאה והייתה, יצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. זה יסוד בכל השס, בקידושין, שמשווים גירושין לקידושין. אם מצאנו שאבא זכאי לקדש אותה בזמן הזה, לקבל את הקידושין, את התמורה, גם הוא זכאי לקבל את הגט, ויצאה והייתה. כמו שיצא מביתו בזמן הקידושין, הוא זכאי לבצע את זה, גם הוא זכאי לפרק. וכל זה מהאירוסין. כי אם הנישואין, בו ברגע שהיא נישאת, היא כבר לבעל, ואפילו אם הבעל מגרש אותה, היא לא חוזרת לשותיו. הנישואין זה כמו בגרות. יש בזה גם היגיון. ברגע שהיא הייתה כבר אשת איש, כמה שהיא קטנה, היא כבר ברשות עצמה. סליחה? כי בדרך כלל יש את הקידושים ויש אירוסין. את הקידושים ויש נישואים. כן? לא, בדרך כלל, בזמן הקדום, היה קידושין שנה קודם ויותר. אחרי השנה הזאת, אם היא נישאת, אז הוא לא יכול לקבל את הגירושין. היא יצאה מרשותו. שאלה היא מי יכולה, אם היא קטנה, אם יש לה יד, אם היא נערה ודאי. יש אומרים שהיא יכולה, ויש... איך זה? בכל אופן, הוא כבר לא יכול לקבל בשבילה את הגט. אז מה שכתוב כאן, מקבל את גיטה מן האירוסין, כמובן. עלה ואינו אוכל פירות בחייה. הרי הבעל יורש את אשתו, יורש את בניו, אם אין להם בנים, יורש את ביתו. אבל אם הבת ירשה רכוש מאבי אמא, נגיד, אמא שלה נפטרה, והסבא מצד האמא נפטר אחריה, למי הוא מוריש? הוא מוריש לנכדה, אם אין לו יורשים אחרים. כן? אז זה הולך לנכדה. עכשיו בא האבא, אומר, אוקיי, אני זכאי ליהנות ממעשה ידייך, אם את עובדת, הכסף הולך אליי, נכון? נגיד, הלכה ועבדה באיזה מפעל, בכל מיני דברים, הכסף הולך אליו, אז אותו דבר, כאן קיבלתי ירושה. אז גם אם נגיד שהירושה נשאר שלך, לפחות אני אקבל פירות, זה לא פחות מעשה ידיה. אומר המשנה, לא, זה לא שייך אליך. זה עקיפה, זה הבת מקבלת, זה יישאר לה להמשך חייה. אין לו פירות. בעניין זה הבעל יגבר על הזכויות של האבא, כמו שנראה מיד. ניסית, אם היא התחתנה, אז לבעל יש את כל אותם זכויות שדיברנו. מציאתה, מעשה ידיה, עבודתה, הפרת נדריה. כל זה יש גם לבעל. אבל הבעל יתר על האב, הוא גובר על האב באיזה עניין, שאוכל פירות בחייה. ממה הוא אוכל פירות? מנכסי מילוג, אותם נכסים שלא נרשמו בכתובה, או נכסים שבאו אליה לאחר הנישואים. קיבלה בירושה או במתנה, הבעל זכאי לאכול את הפירות. היינו הרווחים, נגיד אם זה פרדס או קרם, או אם זה בתים, שכר דירה, הבעל אוכל את הפירות. והגמרא תסביר שהוא מתחייב כנגד כל הטבה שנותנים לבעל, יש לנו את את התמורה. כל הרווחים, לא, למכור לא, רק את הפירות. יש לו זכות של הרווחים. הזכות הוא רק של הרווחים. זה מה שהוא מקבל. כלומר, האבא לא יכול למכור את השדה, סליחה, הבעל לא יכול למכור, לא יכול לעשות שינויים. הוא יכול דבר אחד. ליהנות מהפירות. אם זה פרדס, אם זה בתים, שכר דירה, אם זה כל רווחים שיכולים להיות מהרכוש הזה, זה הוא יכול לאכול אותם. כמובן, יש לו התחייבות, תמורת זה, אין זכויות בלא חובות. זה כלל. גם אצל הבעל, אנחנו בנינו, מטילים עליו, גם את הנושא, תודה רבה, יעבדוך עמים. כן? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. הלאה, ובהפרת נדריה. הלאה, ומקבל, עכשיו, אמרנו הלאה במשנה, יתר עליו הבעל. לבעל יש זכות יתרה על האב. כשאמרנו שהאבא זוכה במציאתה, במעשה ידיה, בהפרת נדריה, לבעל יש יותר, שאוכל פירות בחייה. אותם נכסים שהיא מביאה, שאין לו שליטה עליהם, לא נכסי צון ברזל, כמו שהסברנו בעבר, אלא נכסי מילוג ונכסים שהגיעו אחרי הנישואים לרשותה, אז היא לא יכולה לנטרל את בעלה מהם. הרווחים, הוא מכניס לקופה, ומשתמשים בזה. ואילו לגוף הקרקע אין לו שלטון על זה, בזה הבעל יותר מהאבא, שאוכל פירות בחייה. עכשיו, אין זכויות בלא חובות, מה מתחייב הבעל? במזונותיה, מה זה מזונותיה? לא רק אוכל, הכוונה גם בגדים וגם דיור, הוא מתחייב לתת את הדבר הזה. היום כבר קצת השתנתה המציאות החברתית, שגם האישה עובדת, וגם המערכת הזאת היא קצת שונה במציאות של החיים המודרניים. אבל העקרונות נשארו, והבעל גם חייב בפרקונה. אמרנו מזונות זה גם מזון, גם גדים, גם דירה. פרקונה זה לבדות אותה. גם היום פתאום לצערנו חזרנו לנושא של פדיון שבויים. אפילו שזה לא מצוי, אבל בימים מקדם השלטון לא היה חזק, היו תקופות כאלו, ואנשים היו תופסים בני אדם כדי למכור אותם לעבדים. אם קורא לאשתו, הוא מתחייב לכל מחיר, לפי גדרי ההלכה, להתאמץ לבדות אותה. יש לו זכויות, זה החובה שלו. הוא לא יכול להגיד, אני לא עומד בזה. אנחנו פותחים לו את החשבון, אומרים, אדוני, יש לך פרדס, תמכור את הפרדס, תבדה את אשתך. תמורת הזכויות שניתנו לך בעבר, זה נקרא פרקונה. פרקונה זה פדיון. ובקבורתה, חס ושלום, אם הוא מתה, הוא צריך לדאוג לכל תהליכי הקבורה, רכישת המקום וכדומה. הגמרא תביא ברייתא שאומרת, מזונות תקנו תחת מעשה ידיה, הזכויות, הוא מקבל את הרווחים של העבודה שלה בשביל המזונות, פירות שהוא אוכל מהנכסים שלה תמורת פרקונה, וקבורתה תחת כתובתה. זאת אומרת, אותם נדוניה שהכניסה לו בתוך הכתובה, שרשום מתוך הכתובה, אז, והוא, אם היא מתה, הוא יורש אותם, אז את כל אלו הוא נותן תמורת העניין של קבורתה. מה חובות האישה? קודם כל, אז נראה עוד מעט, יפה, שאלה טובה, מה חובות האישה? אנחנו נלמד בפרקים הבאים מהם חובותיה כלפי המשפחה. יש סדרת חובות שהאישה חייבת. החידוש הוא שגם הבעל, שלא יחשוב שהוא אפנדי, הוא רק מקבל, אין דבר כזה. התורה אומרת לו, אתה אחראי, אתה אמרת בכתובה, אנא אפלח ואזון ואפרנס ואחלקל וחסה. אז קיבלת התחייבויות, אתה צריך לה... אל תחשוב שאתה מלך העולם. כן, בעולם העתיק, לפעמים הבעל כמו בבעלי חיים אומרים שהאריה הוא מלך החיות. אבל מי שעוקב אחר, אומרים, עצלן גדול, העיקר עושה לביאה. אצל החיות, אצל החיות יש דבר כזה. אז הוא פרזיט, אבל אצלנו אין דבר כזה, אתה צריך לתת את חלקך, אחריות, לא לרחף, להיות איזה פתאום שהכל יגישו לך, אתה צריך להתאמץ להצלחת... סליחה?
גם קיבל קניין.
ודאי, על זה קניין, התחייבות מוחלטת שאי אפשר להפר אותה. הלאה, אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, אפילו אני שבישראל לא יפחות משני חלילים ומקוננת. אנחנו יודעים, היום זה מוזר, בלוויה חלילים, היו מקוננים עם כלי נגינה עצובים. אני יודע, לפני כך, בזמננו, מסופר על גדולי החסידים, היו ביניהם אדמו"רים שליוו אותם בלוויה במנגינות מסוימות שהם, אפילו פעם היה, יש כל מיני סיפורי חסידים. בימינו, קרליבך, הרב המרקד שנפטר, התלמידים שלו ליוו אותו עם המנגינות שלו לעניין הזה, כן? השבוע הייתי בניחום אבלים של בחור יקר, שמעון שכטר, שנפטר בקיצור ימים, הוא היה חולה מאוד במחלה. אז סיפרו לי ההורים שהם היו בלוויה, הוא למד בכפר חסידים, הוא היה משותק על כיסא גלגלים, וכולם השתתפו בלוויה והיו הספדים. ההורים רצו לשיר, כיוון שהיה, הם חיו בהרגשה של פחד פני המוות, רצו בלוויה לשיר כל העולם כולו גשר צר מאוד. אז התפתח דיון שלא נפתח אותו עכשיו. על כל פנים, זה לא משולל, כי יש לנו בעולם הקדמון, כך גם המשנה רואה, רואים במציע, פרק הסוחר את האומנים, יש, היה מין מנהג ללוות את המת בחלילים ומקוננות. אז הוא לא יכול להגיד, טוב, אני לא עלינו, הוא יקבור את אשתו, אבל איך אומרים, סטנדרט, הוא לא יתאמץ. הוא אומר, אדוני, לפי כבודה, מה שרגילים במשפחתה, ואפילו מה שאתה, אתה לא יכול לחסוך בעניין הזה. לפחות צריך לתת, אומרת המשנה, כמה, אפילו אני בישראל, צריך לזכור לכל הפחות שני חלילים, ומקוננת אחת לספיד את אשתו. זה בצורכי קבורה זה כולל גם את זה. כן, הגמרא תרחיב את הדיבור בעניין שלנו. ובכן, ראינו כאן את המשנה, נקרא רש"י ונמשיך הלאה. אומר רש"י, האב זכאי בביתו בקטנות ובנערות. כמובן, אם היא בוגרת, לא שייך. אני ממשיך ברש"י, כן? בקידושיה, בכסף, שכסף קידושיה שלו, בשטר, שאם קיבל שטר אירוסין עליה, הרי זו מקודשת. יפה. בביאה, רשאי למוסרה לביאה לשם קידושי. אז הסברנו מה השייכות. קודם כל, הרשות. דבר שני, עצם העובדה שיכול לתת אותה, אז לפעמים הבעל שמקדש, מכיר טובה ורוצה לתת מתנה עבור זה, החיבת הביאה, אז זה הולך לאבא. הוא מקבל את גיטה. אם נתגרשה מן האירוסין...
הבעל הזה יש לו עדות מצח שעושה דבר כזה.
כן, היום בזמננו אתה צודק, זה עזות מצח לקדש בביאה. אבל בזמן הקדום, אז המשנה בקידושין אומרת, האישה נקנית, נקנית הכוונה קידושין, עוד לא נישואין, בכסף או בשטר או בביה. רב, האמורה רב, בתחילת תקופת האמוראים, גזר גזרה, אי אפשר לקדש. אומרים לבעל, אדוני, זה אירוסין, בנשואין אתה תזכה בחלק של אישות, אבל כרגע זה לא. היה מלכה, רב מנגיד, אמן דמקדש בביה. אתה צודק? במציאות היום זה חוצפה, זה עזות מצח, זה תאפתנות יתר. חכה בסבלנות. אומרים שתקופת האירוסין זה תקופה מאוד יפה, שהקשר בין בני הזוג, היום אין אירוסין, אבל קוראים לזה שידוחין, קוראים לשידוחים האירוסין, שאז כאילו יש קשר, אבל הקשר מתבסס על האידיאלים, על הרעיונות. טוב, אומר רש"י, יאללה, הוא מקבל את גיטה, אם נתגרשה מן האירוסין קודם שבגרה, אבל בגרה הוא ניסית שוב אין לו רשות בה, ואינו אוכל פירות בחיה, אם נפלו לה הקרקעות בירושה מבית אמה, אין אביה אוכל פירותיהם, אלא עושים לה סגולה. מה זה סגולה? הגמרא במקום אחר אומרת, אם זה בן, או קונים לו ספר תורה שיכול ללמוד, או משקיעים את זה בדבר שיעזור לה בהמשך. יש פירושים בגמרא מהי סגולה. בחייה, אם כן מתה והוא יורשה. אם היא מתה, אז האבא יורש את ביתו, אם אין לה יורשים, אין לה עוד ילדים, כי היא הייתה ארוסה. יתר עליו הבעל שהוא זוכה גם בכל השנויים למעלה, קודם כל, מעשה ידיה וכולי, הוא זוכה, ואוכל פירות מנכסים שנפלו לה בירושה משניסית לו, וחי...
איפה הירושים של הבעל?
מה? אין לו, כי היא עוד לא התחתנה, כן?
אם לא הילדים, אז רק האישה קודם.
קודם כל, מדברים על בת קטנה. לא מדברים כרגע בניגוד, מדברים על האבא, קטנה או נערה, הוא זכאי, במקרה של ירושה, הוא זכאי גם בירושת ביתו הבוגרת, אם היא לא התחתנה. האבא הוא מרשימה הראשונה של היורשים. הראשונים זה הבנים, אם אין לה בנים, אז זה האבא. ואינו אוכל פירות בחייה, ראינו. יתר עליו הבעל שהוא זוכה גם בכל השנויים למעלה, ואוכל פירות מנכסים שנפלו לה בירושה משניסית לו... וחייב במזונותיה פרקוניים נשבט שהוא תנאי בידין כדתנן במתניתין. זה תנאי שהוא מתחייב בידין מכתיבים לו והוא חייב. בקבורתה דמרין על הקמן קבורתה תחת כתובתה שהכניסה לו מבית אביה והוא יורשה במיטתה. כל הרכוש שכתוב בכתובה זה הוא אמור, אם היא תמות לפניו הוא אמור לרש. משני חלילים להספד. כן? אז יש לנו כאן חובת הבעל... שתהיה לוויה מכובדת. נמשיך הלאה. עכשיו, בדין הראשון אמרנו שהאב זכאי בכסף הקידושין, והגמרא מחפשת לזה מקור. שואלת הגמרא, כן? שואלת הגמרא, בכסף מנהלן, מאיפה אתה יודע שהאבא זכאי? בכסף קידושי ביתו הקטנה או הנערה. אמר רב יהודה, בקשר לאמה עברייה שנעשית, אנחנו יודעים, האבא זכאי למכור את ביתו הקטנה. מרגע שהיא נערה ומעלה, אין לו זכות למכור אותה לאמה. ומה זה אמה? זה מין שכיר כזה, זה לא כמו שפחה כנענית. היא משובדת רק לשש שנים, מקסימום. ויוצאת לחירות אם היא הפכה להיות נערה, היינו, הגיע גיל 12 ושתי שרות, היא יוצאת לחירות, אפילו שהבעל קנה אותה לפני חודשיים, יוצאת לחירות, או היא יכולה לצאת גם בפדיון, היא זכאית, אם היא קיבלה איזה סכום כסף, להגיד לאדון, תשמע, אבא שלי מחר לשש שנים אותי, הנה אני עבדתי שנה, חמש שנים, בוא נעשה חשבון, קח את הכסף. וגם היא יוצאת בנערותה, בפדיון, זה הגמרא בקידושין אומרת, היא משתחררת. זאת אומרת, האבא לא יכול למכור אותה מעל גיל 12. עד גיל 12 יכול למכור אותה. וגם אז היא משתחררת בהיותה, הופכת להיות נערה.
זה מדובר רק על יהודי.
רק על יהודי.
למכור ליהודי, לא לגוי.
כן, בוודאי. כמו, עכשיו, אמנם קוראים לזה שפחה, עמה עברייה, או קוראים לזה עבד עברי, אבל זה רחוק מהמושג עבדות שאנחנו מכירים בעולם הקדמון. יש לו זכויות רבות, וזה לא, זה לא המושג הרגיל. בוא נגיד ככה, זה אדם שכאילו התחייב בחוזה שהוא עובד שש שנים במקום מסוים. כן, משהו כזה. והוא מקבל, האבא קיבל את כל הכסף מראש בתמורת העבודה של שש שנים. וזה יכול להשתנות כאמור, כמו שאמרנו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, מאיפה אתה יודע שאבא מקבל כסף קידושין? מה? היא מתקדשת ואבא מקבל את הכסף? אומר אמר קרא, כתוב בקשר לאישה אמה עברייה שנמכרה, יוצאת לחירות ברגע שהיא הופכת להיות נערה. כתוב בתורה פרשת משפטים, ויצא חינם אין כסף. היא יוצאת חינם אין כסף, כלומר, כשתביא סימני נערות, האדון חייב לשחרר אותה ללא תמורה. אומרת הגמרא, הוא לא מקבל שום דבר תמורת זה. זה לגבי כנעני, עבד כנעני ושפחה כנענית. אמה עברייה לא. אז התיבות אין כסף, לכאורה מיותרות. כתוב ויצא חינם. מה זה ויצא חינם אין כסף? זה יצא, אנחנו יודעים מה זה חינם. כן? מה זה אין כסף? אין כסף לאדון זה. הרי הוא לא מקבל כלום תמורת השחרור. הוא קנה לשש שנים, פתאום היא בגרה לו, אז הוא חייב לשחרר אותה, אבל הוא לא מקבל תמורה. אבל אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, שהיא יוצאת מרשותו. ומנו, אביה, אם האבא מקדש אותה על ידי ירוסין, אז בעצם הוא מוציא אותה מרשותו, הוא כן משמע מי זה שמוציא מרשותו ולא מקבל כסף, זה אדון שמשחרר שפחה עברייה כשנהיית נערה, אז אין לו תמורה, הוא מוציא אותה חינם. אבל יש אדון אחר, מי זה אדון אחר? האבא, כי יש לו בעלות על הבת, שכאשר הוא מוציא אותה מרשותו, מתי הוא מוציא אותה מרשותו? כשהוא מקדש אותה למישהו אחר, הוא מוציא אותה מרשותו לרשות הבעל, שם יש כסף, מדייקים. אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. ומנו אביה, מכאן לומדים שקידושין שהם מוציאים את הבת מרשות אביה, נעשים על ידי נתינת הכסף, ניתנים לאבא, נותנים את, כן, לאב, את הקידושין. שואלת הגמרא, הדיוק שלך, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, הוא לא מוכרח, אפשר ללמוד אחרת. ואמא לדידה, אולי נגיד ככה, אין כסף לאדון הזה, אבל יש כסף לא, זאת האמה שכאן היא לא מקבלת כסף, יש מקרה אחר שהיא יוצאת מרשות שכן מקבלת כסף. מתי? כשאבא שלה מקדש, היא תקבל כסף כאן, שהיא יצאה מעבדות, היא לא מקבלת, חוץ מאשר כתוב שצריך לתת לה מענק, אבל זה מדין צדקה, לא מדין התחייבות ממונית. אז אם כן, מה דייקת? יש כאן ייתור בכתוב, כן, יש לכם את המקום, כתוב אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. נכון, יש מילה מיותרת ויצא חינם, אין כסף. אבל אין כסף אפשר לדרוש אחרת, שזה הולך עליה. אין כסף כשהיא יוצאת מאדון זה, אבל יש כסף במקרה שהיא יוצאת מאדון אחר, מי זה אביה? כשאביה מקדשת, היא תקבל כסף. מנין לך לדרוש כאופציה א', דרוש כמו האפשרות השנייה?
בבקשה. מה תמון בזה שהאבא מוכן למכור את ביתו? לא, אם היא נשארת אצלו, עובדת, מקבלת מה זה זה.
אבל לפעמים, אדם לא רוצה כל חודש לדאוג איפה תעבוד. אומר, אני, זה לא עבדות, הוא אומר, אני רוצה ביטחון. כמו שיש אדם שמזכיר דירה לחודש או חודשיים, אחד אומר, אני שמעתי עכשיו גוף שהזכיר את האולם שלו, בית כנסת, ל-20 שנה. נתן, ואלו ששכרו את זה אמרו, רגע, אם ל-20 שנה אנחנו חנים להשקיע, השקיעו איזה 300 אלף דולר בשיפוץ המקום. כי זה שווה להם, כן? חוץ מהשכר דירה. לפעמים אדם אומר, מה אני כל חודש אחפש איפה תעבוד כאן, יש לי 6 שנים שקטות, או 5, תלוי מתי תתבגר, וקיבל כסף מראש.
הוא מוכן לוותר על הרחמים של הבן שלו, רק בגלל הכסף.
או, זהו, אז כמובן יש כאן איזה נקודה, איך אבא מוכר את ביתו? זה השאלה שלך, כן.
כן, אני מקבל תנאים הרבה יותר טובים מאשר בבית. איך איזה מישהו שיש לו כסף, יחייס.
יש גם צד טוב, כמו שאומרים כאן. בדרך כלל, מי לוקח? אחת, אחד שיש לו בלי עין הרע וילה גדולה. זה כמו שהיום יש כל מיני ממדינות מעוטות הכנסה, הולכים מהם, כן, אנחנו פיליפינים וכולי, באים לארץ אחרת, והם, זה לא עבדות, אבל יש כאן, עוזבים את הבית לזמן ממושך, אבל לפעמים אם מרגיש טוב, הוא יושב בבית מרווח, עם תנאים טובים ואוכל טוב, טוב. לא ניכנס לנקודה הזאת, בהחלט הגמרא מבקרת את האבא. כי המצב הכלכלי הוא היה שונה.
איפה זה הקשר של אבא ובן, או אבא ובן, איפה זה?
נכון, אנחנו נראה צדדים נוספים היום בהמשך, אבל יש לקחת בחשבון, התנאים הכלכליים היו קשים מאוד כדי להגיע לפרנסה. לפעמים גם זה היה אפשרות. תלך היום לתאילנד, לפיליפינים. ואתה תשאל, מה זה? איך נתתם לבת שלכם ללכת 5 שנים? אבל אין מה לאכול. לפעמים אפילו נשואים, כן, נכון, נכון. כן? אבל אתה יכול להעיד לנו. אתה רואה? ובכן, אבל כמובן, עדיין הגמרא אומרת, אוי לו לאב שמוכר את ביתו, אבל התורה נתנה אפשרות כזאת. אומרת הגמרא, ואימא לדידה, איך למדת עם כסף לאדון זה, הרי אפשרות אחרת? אומרת הגמרא, אשתה, עונה הגמרא ואומרת, בוא אני אגיד לך שהכסף של הקידושין לאבא, איך? אשתה, אביה מקבל קידושיה, הרי קידושי קטנה או נערה, רק אם אבא מסכים, כן? אם בת קטנה, או נערה קיבלה קידושין שלא על דת אביה, הקידושין בתהילים. אשתה אביה מקבל קידושיה, צריך את הסכמתו. אם היא בוגרת, מצד המוסר והנימוס, מבקשים הסכמת ההורים. אבל זה לא חובה. נגיד, אם יש בת בוגרת ורוצה להתחתן, ההורים לא מסכימים. היא לא חייבת אפילו לשמוע בקולם, אם יש לה נימוקים רציניים. לפעמים ההורים לא רוצים את ה... כן? אם זה לא פוגע בייחוס של המשפחה. אבל קטנה ונערה לא יכול, אם היא קיבלה בתור נערה, אפילו שיש לה יד של קניין, כי כבר מעל גיל 12, אצל בנות זה 12 הגדלות או נערות, אז הקידושים כאילו כלום, היא לא מקודשת. אז אשתה אביה מקבל קידושה דכתיב, ואמר אביה נערה את ביתי נתתי לאיש הזה, לגבי מוציא שם רע, סוגיה שלמדנו קודם, כן? אז מה רואים? שהאב הוא סמכותו להשיא את ביתו, כי אומר את ביתי נתתי, נתתי זה לא רק הקידושין, אפילו הנשואין הוא יכול. היא שקלה כספה, ואם האב הוא המקנה בפועל והוא הזכאי, היא תיקח את הכסף, ברור שהכסף, כן? שהכסף שאנחנו רואים, אם התורה נתנה לו את הזכות, אז זה כולל גם את הכסף. כי בעצם אחרת כאילו הזכות היא כאן זכות ריקה, היא לא זכות מלאה. נמשיך, אומרת הגמרא, אני מוכן לקבל את התשובה באופן חלקי, ואימא אני מילה קטנה, אולי מה שאומרת ביתי נתתי לאיש הזה, זה רק במצב של קטנה, אבל לא נערה, וקל וחומר בוגרת ודאי שלא, כן? דלית ליד, למה נתנו לאבא את הזכות לקבל קידושים ולהשיא אותה? כי הילדה אין לה כוח הקניין, אין לה יד לעשות קניינים, אז אמרו, בעולם הקדמון היה חשוב שאפשרות גם שקטנות תנסנה ותתקדשנה, אז נתנו את הכוח של הקידושים לאבא. אבל היא, זאת הנערה שיש לה כבר כוח קניין, שהרי נערה דעית ליד, הרי לנערה, מה זה יש ליד? לא יד פיזית, הכוונה קניין. היא תקדש נפשה והיא תיקול נפשה כספה. מה שהתורה אומרת, את ביתי נתתי לאיש הזה, מדברים, אולי התורה מתכוונת על קטנה, לא על נערה. אומרת הגמרא, הגמרא אומרת, אתה צודק. ההוכחה היא לא מוחלטת, אנחנו צריכים להביא פסוק אחר. אמר קרא בקשר לנדרים, בנוריה בתביה. כן? שם הפסוק שאנחנו אומרים שם, אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה בין איש לאשתו, ביניו לביתו, בנעוריה, בית אביה. אז כל שבח נעורים לאביה, בנעוריה, בית אביה. אז זה הפסוקים שמסיימים את הפרשה של הפרת נדרים. כן? באמת שואלים למה לא הביאו את הציטוט בנורי הבית אביה שמופיע בהתחלה, אבל לא ניכנס לזה. אומרת הגמרא, מה לומדים מנורי הבית אביה? כל שבח הנאורים לאביה הוא, כן? בידו לקדשה בכסף וכו'. שואלת הגמרא, ואלה הדאמר רבונה אמריו, מניין שמסי הבת לאביה, מאיפה אנחנו יודעים שהעבודה, תמורת העבודה, המשכורת שהבת עושה הולכת לאביה כל זמן שהיא לא בגרה, שנאמר וימכור איש את ביתו לאמה. כן? יש כאן השוואה בין בת לאמה. מה מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה לאביה. כן? הרי התורה מדברת אודות איש שמוכר את ביתו, אז המילה לאמה מיותרת, לכן רב דורש שזה בא לשוות את ביתו לאמתו. אף בת מעשה ידיה לאביה. שואלת הגמרא, אלא אם כן, למה לי בנעורי הבית, למה לי מקור חדש, חימקור איש את ביתו לאמה, תיפוק לי רב יכול ללמוד את ההלכה הזאת מבנעורי הבית אביה, ששם למדנו שכל רווח שמגיע לבת בזמן נעוריה, זה של האבא, ואם כל רווח זה כולל גם עבודה, מסע ידיה זה גם רווח, אלא, ההוא בהפרת נדרים הוא דכתיב, בנעורי הבית אביה, אולי זה מתייחס רק לדין של הפרת נדרים, שהוא יכול להפר את נדריה אפילו כשהיא נערה, כי אם היא קטנה נדרים לא תופסים, רק שנה האחרונה אם היא חריפה מבינה למין, כן, מופלא, סמוך לאיש, אבל ככה נערה שהוא יכול להפר את נדריה, זה צריך לגופו, אז זה לא בא ללמד זכויות אחרות. לכן רב זקוק פסוק אחר שמעשה הבת לאב מהפסוק באמת וכימכור איש את ביתו לאמה. שואלת הגמרא, וכי תימה נלף ממנה, אולי נלמד, בסדר, אתה אומר, למה צריך פסוק מיוחד? הרי אם אתה רואה שנתנו זכות אצל נערה לאבא לפרת נדריה, אז תגיד, כמו בניין אב, זאת אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת, אם האבא קיבל זכות בזמן שהיא כבר נערה לפרת נדריה, זה כוח גדול, אז בוא נשווה שגם יש לו זכויות ממוניות, כמו שיש לו זכות על הדיבור שלה, יש לו גם זכות, מה שנקרא בממצינו, בניין אב, דוגמה שהתורה נותנת, לא תמיד היא צריכה לפרט את זה על מרחב הנושאים, אפשר ללמוד אחד מהשני, וכי תימן נעלף ממנה, כמו שבת נערה היא תחת רשות האב, והוא זכאי לפרט נדריה, אותו דבר גם כן הוא זכאי לכל זכויותיה, אומרת הגמרא, יש לנו כלל, נדרים זה סוגיית איסור, איסור ויתר, איסור. ממון זה סוגיה אחרת, זה מסכת אחרת. ממון המאיסור עליי על פינן. אנחנו לומדים ממון מאיסור, כן? ממון זה כל הדברים, הזכויות המסדירים את מערכת היחסים הכלכליים בין אדם לחברו. והפרת נדרים שייך לקטגוריה של איסורה. וכי תימה, טוב, בסדר, אתה לא יכול ללמוד מהפרת נדרים. בוא נלמד מנושא ממוני שהאבא מקבל, ומזה נדע שהוא מקבל גם את מסי ידיה, גם את מציאתה וכו'. אומרת הגמרא, וכי תימה נלף מכנסה, הרי למדנו למעלה שהאבא, מי מקבל אם אונס ומפתה, מי מקבל, הוא מוציא שם רע, מי מקבל את הכסף? האבא. אז כמו, ושם זה כנס, זה כבר קרוב לממון, זה כבר לא איסורה. אז כמו שהאבא מקבל את הכנס, נלמד שהוא זכאי בזכויות הממוניות אחרות. אומרת הגמרא גם זה, יש כלל, ממון המכנסה, למרות הם כבר קרובים במשפחה, זה ממון וזה כנס. כנס זה גם סוג של ממון, אבל זה שתי קטגוריות שונות, אי אפשר ללמוד אחד מהשני. זה ממון, זה כנס, ראינו כבר את הסברות האלו כמה פעמים. אומר, אז הוא יורד ואומר, רגע, אז אם כך, בוא נלמד ממון מממון. הרי יש, מה אמרנו? מה, האונס מהמפתח, חוץ מאשר כנס, מה הוא משלם?
גם ממון.
גם ממון. הוא משלם גם ממון. למשל, מה הוא משלם? ראינו בושת ובגם. שואלת הגמרא, וכי תימה בושת ובגם, הרי זה ממון. ואם הוא משלם ממון, אם הוא משלם ממון, אז בוא נלמד, כמו שמי משלם, האונס והמפתה, למי משלם את הממון? למי הוא משלם את הממון?
לאבא.
לאבא. אז אותו דבר, הוא יהיה זכאי, לא צריך פסוק מיוחד שמביא רב, שבכי ימכור איש את ביתו לעמה. אומרת הגמרא, שאני בושת וגם דבי ענה משייך בה. כן? יש הבדל. מה ההבדל? אנחנו יודעים, הגמרא כבר אמרה את הסברה, בושת וגם שייך יותר לאביה. גם אם היה, אם אתה אומר, הנה, יש דוגמה שאבא מקבל ממון, בושת ופגם, אונס ומפתה. אבל יש הבדל שם, כיוון שיש לו כוח לקדש אותה, אז בעצם, ברגע ש, שהבועל עשה את המעשה הזה, הוא פגם ביכולת שלו להכיר לאנשים, או יותר מזה, הרי יש לו זכות קיצונית, הוא יכול לקדש אותה למוכה שכין, היינו לאדם שהיא ניגלת לחיות איתו, ולא יעזור כל הצעקות שלה. כל עוד שהיא קטנה ונערה, הוא יכול לעשות את זה. אז כל הבושת ופגם כאילו הם בשליטתו. מזה אי אפשר להסיק מסקנה על כלל דיני ממונות. נראה את זה בפנים. וכי תימן נעלף מבושת ופגם, שזה גם ממון, שאני בושת ופגם, דבי ענה משייך בה, שייך בי. כן? מה שאין כן, כסף קידושין, מי אומר לך שהאבא יקבל אותו? אז אומרת הגמרא, אלא, מה שלמדנו, כן? מה למדנו ויצא חינם אין כסף? אלא, אומרת הגמרא, באמת מייצא חינם אין כסף, אנחנו לומדים שהאב זכאי בכסף קידושה של ביתו. אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. אתם זוכרים לתחילת הלימוד? ויצא חינם אין כסף, יש כאן כפילות, חינם אין כסף. מה זה חינם אין כסף לאדון כשהנערה משתחררת ממנו, הוא לא מקבל שום תמורה, אבל מכאן רמז יש אדון אחר שהנערה משתחררת ממנו, מי זה האבא שהיא מתקדשת לאחר, היא יוצאת משותו, לא יש כן כסף. מה הכסף? כסף קידושי. מה שאלת, אבל אפשר לפרש את הפסוק שזה הולך עליה, אין כסף לאדון של עמה עברייה, אבל היא, יש כסף לה כשהיא משתחררת מאדון אחר. היא לא מקבלת כסף מאדון שמשחרר אותה, חוץ ממענק, שאמרנו זה צדקה, אבל ממישהו אחר כן תקבל. מי אומר שזה הולך על האבא? כך שאלנו. על זה הגמרא אומרת, מסתברא דכי ממעד רחמנה, שאתה בעל המיעוט, אין כסף, אבל יש כסף, זה הולך על האבא ולא על הבת. למה? יציאה דקוותה כממעט. כן? זה דומה, היציאה של העמה מאדונה, דומה ליציאה של, של הנערה מבית אביה להתקדש. זה מגביל, זה יותר דומה מאשר האפשרות שתלמד עליה. כן, אומרת הגמרא. הגמרא אומרת, ועל אודמיה היציאה להיציאה, יש הבדל מבת שמשתחררת מאדונה בתור אמה עברייה לבת שיוצאת מרשות אביה להתקדש. למה? אתם גם בידון נפקה למרשות לגמרי, שמה כשהיא יוצאת מרשות האדון נגמר חתוך חיתוך גמור טוטלי, היא משתחררת אז אין שום קשר. אבל אצל האבא, ברגע שהיא מתקדשת והיא נערה, עדיין היא ברשותו. אבל ענף משוגר, אבל יציאה דאב, הקטה מחסרה מסירה לחופה, עדיין אם היא נערה חסרה את השלב הזה, שכל עוד שהיא לא ניסית והיא לא בוגרת, אנחנו אמרנו בסוגריים לזכור, בוגרת מנתק את עצמה מרשות אביה, או קטנה, אז כמובן היא ברשות אביה. אומרת הגמרא, אפשר בכל אופן, אז אין להשוות בין שני היציאות, עונה הגמרא ואומרת, מהפרת נדרים היא הנפקא למרשותי. בכל אופן, לעניין הפרת נדרים, יצא הבת מרשות אביה מיד עם קידושיה. למה? כי עד קידושיה מי היה מפר? עד, כן? הנה, כאן כבר יחבו. עד הקידושין מי היה מפר? כל עוד שהיא קטנה ונערה, מי מפר? רק אביה. עכשיו, ברגע שהיא תרסה, נכנס שותף. האבא לבד לא יכול להפר נדרים. אז לכן יש לנו כאן, יש לנו כאן את הבעיה. בסדר. נמשיך הלאה. דתנן, איפה ראינו שהאב, זאת אומרת ככה, לגבי הפרת נדרים היא יצאה מרשות האבא, עד עכשיו הוא היה בלעדי, הוא מפר את נדריה, הוא שולט על הדיבור שלה. מעכשיו יש לו שותפים, דתנן למדו מסכת נדרים, נערה מאורסה אביה ובעלה מפירים לה נדריה, אז לכן ניתן לדמות את יציאת הבת מרשות אביה באירוסין ליציאת אמה העברייה מרשות אדונה, זה אותו דבר, שאין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, בקידושי ביתו הנערה. אומרת הגמרא עכשיו לדברים אחרים במשנה, להביא מקור להלכות אחרות במשנה. כתוב במשנה, האב זכאי למה? לקבל שטר קידושיה. מילא כסף הבנו, הוא מקבל מני, מקבל כסף, טובת הנאה. מה עם שטר? שטר גם כן, אנחנו אומרים לצור על פי צלוחיתו, הוא יכול להשתמש, זה היום בתקופת המחזור, הופך להיות שוב, פעם, מי משתמש בשריות, גם היום העולם המודרני, כל כך הרבה שריות, עכשיו יש מודעות, מתחילים להשתמש גם למחזר, אבל בעולם הקדמון, אין כל כך השפעה. אני פעם הייתי בארכיאולוגיה של שילה, אז נתן שם הסבר איפה המשכן היה, וזה, ושאל איפה המזבלה של הדבר הזה, היה שם תימני ישיש, אמר, קשיש אומר, אין, הוא אמר במבטא תימני, אין זבל בעולם הקדמון, כי השתמשו בכל, הכל היה חומרים טבעיים, והחזרו אותם, אפילו גללים היו משתמשים. אז אל תחפש, אין מכוניות, גרוטאות.
גם שומעות כל הכלים הישנים האלה.
כן, כן. אז אם כן, הוא אומר, לצור על פלי צוחיתו, הוא יכול להשתמש בזה כחומר כיסוי, כן? זה מקלף בדרך כלל, אז אפילו שתגיד מה הערך שלו, יש בזה ערך. אבל מאיפה אתה יודע ששטר, האב זכאי לקדש את אשתו, את ביתו בשטר? אומר, אמר קרא, והייתה לאיש אחר. לגבי גירושין כתוב, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אז יש כאן פעמיים, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. הקש, מה זה הקש? השוואה בין שני קידושין וגירושין. אז איתקה שוויות לדדי, אומרת הגמרא, איתקה שוויות לדדי. כל הדרכים כתוב שמה, והלכה והייתה לאיש אחר, איתקו שוויות לדדי. זאת אומרת, ההוויה שמוזכרת כאן זה קידושין. אז כיוון שהוא כלל קידושין בכל, הוא לא אמר איזה קידושין של ביה, או של כסף, או של שטר, הסימן שהוא מכליל את כולם בקבוצה אחת. זכאי במציאתה. כתוב שאנחנו עוברים לדף במזיין עמוד א', זה האבא זכאי במציאתה. אומרת הגמרא, משום מה האב זכאי במציאתה? משום איבה. מסביר רש"י בשורה הראשונה, דכיוון דאינו חייב במזונותיה, היא אמרת מציאתה שלה, היא כאיבה, ולא זין לתו, לא יפרנס אותה יותר.
מה עם הפירות?
אה? אתה
יכול להיות עם הפירות, יכול להיות איבה עם השולחן
הפירותיה. כן. אבל זה, יש דברים שהוא מבין שיש לה זכויות. זה נפל לה במקרה, היא לא התאמצה. התוספות חולק על רש"י, אולי ישלים דעתך, תנוח דעתך בדעת התוספות. התוספות שואל כמה דברים על רש"י, ואומר ככה, פירש בקונטרס בצד שמאל, כיוון דאינו חייב במזונותיה, היא אמרת דמציאתה לעצמה היא כאיבה. ולרי נראה, איבה דמציאתה, היינו שלא יקדשנה למנובל מוקשכין. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהוא יהיה מרוצה ממנה. ואז הוא יחפש שידוך טוב, יהיה לו הרבה כסף, יחפש משהו מעולה. אחרת, הוא יגיד, מה אני צריך להשקיע, לתת נדוניה, מה? ייקח איש פשוט שאין לו דרישות הרבה. אז יש כאן איזה דיון ארוך בעניין הזה, בתוספות אין לנו זמן להתעכב, כבר ממילא אנחנו קצת בפיגור. נמשיך הלאה. כדאי לעיין בתוספות הזה. במעשה ידיה, מאיפה אנחנו יודעים? אומרת אמר אבו נעם הרב, מינן שמעשה הבת לאף, שנאמר, ואם קחים קור איש את ביתו לאמה, אז רואים שהפסוק מקיש את הבת לאמה. מה, מה מעשה ידיה לרבה? אף בת מעשה ידיה לאביה. כמו שלמדנו למעלה. ואימא אני מילי קטנה, אולי הפסוק מדבר רק על קטנה, שאם היא עובדת, הכסף הולך לאביה, אבל לא מדברים על נערה, כי נערה בעצם מבחינה הלכתית היא כבר גדולה, אומנם קוראים לה נערה, ויש בוגרת, אבל מבחינת קנייני וכדומה היא גדולה. ואימא אני מילי קטנה דמצי מזבן לה, למה? כי הרי האבא כשמוכרת ביתו לאמה, את מי הוא יכול למכור? רק קטנה. נערה הוא לא יכול ובוגרת ודאי לא. אז ודאי שאולי הפסוק מדבר זכויות מעשה ידיה מתייחס לקטנה, את ביתו הקטנה, לא הנערה ומעלה. אבל נערה זה לא מצא מזבן לה, נערה שהוא לא יכול למכור אותה, מעשה ידיה דידיו הוא באמת מעשה ידיים שלה. אומרת הגמרא, מסתברא דאביה אבו. למה? דאיסר כדתך מעשה ידיה לאו דאביה. אם תגיד, שימו לב איזה סברה יפה, אם תבוא ותאמר שמעשה ידיה היא לא של האבא, אלא הדזכה לרחמן על האב לממסרה לחופה, איך היא מעשה מעשר לה? הכה מבטל לה ממעשה ידיה. תראו איזה אבסורד הוא מעלה כאן. אומר, אם תגיד שמעשה ידיה שלה, ומצד שני אתה נותן זכות לאבא לקדש אותה, למי שהוא רוצה, אז ביום החתונה שהוא מקדש אותה, היא לא יכולה ללכת לעבודה. אז אם היא תלויה בו ומעשה ידיה לעצמה, יכולה להגיד לו, תשמע, המשכורת היא שלי, מה אתה מבטל אותי? ואם רואים שאבא כן יכול לקדש אותה, אם היום הוא שלה, אז איך אבא יכול לקחת את הזכות ממנה? הרי הוא מבטל לה היום משכורת, משלמים לפי יומית. אז הגמרא אומרת כמה תירוצים. עונה הגמרא, מסתברא דאביה הוא, דאיסל כדתך מעשה ידיה לאו דאביה, שלא של האבא, אלא עד זכאי לרחמן על האב לממסרה לחופה, מה שאנחנו אומרים שהאבא זכאי, התורה זכאי לאב למסור אותה לחופה, כן? איך היא מצאה מסר לה? כמבטל לה ממעשה ידיה, הרי הוא מבטל אותה ממעשה ידיה. עונה הגמרא ואומרת, פריך רב אחי, כבר ראינו בתוספות בדף בית עמוד בית, שרב אחי, יש לו סגנון של קושיה תמיד, במקום תיובתא וכולי, הוא אומר פריך, וסגנון מיוחד שמיוחס לרב אחי. תסתכלו בתוספות דף בית עמוד בית אחרי השיעור. אם כן, אומרת הגמרא, עונה פריך רב אחי, שואל רב אחי הראיה הזאת, אימא דייב לה שכר פקעתה? הוא בא ואומר לה, הוא אומר לה כך, אני זכאי בקידושין, ואת שואלת איך אני יכול לקחת לך את יום עבודתך, כמה את מרוויחה ביום? 200 שקל? קחי 200 שקל, כאילו עבדת, עכשיו אני מקדש אותך. זה קושה אחת. עוד דבר, מה שאתה הצעת, כן, הנה מידה מסר לה בליליה, אמנם יש גם עובדים בלילה, אבל הנורמה, את עובדת ביום, נעשה את הקידושים בלילה, תעבדי, מתי תכין את עצמה, זה כבר עניין שלך. הנה מידה מסר לה בשבתות וימים טובים, כן? אמנם ביום טוב עצמו אסור לשאת מהתורה אישה, כי כתוב ושמחת בחגיך ולא באשתך, אז אין לה רב שמחה בשמחה, אלא רב אחי מתכוון לתוספת, כך אומר רב עקיבא איגר, כאן בצד יש גם בגיליון הש"ס, עוד מעט נראה את דבריו, אבל קודם נגמור את ההסבר, רב אחי מתכוון, הרי מוסיפים מהחול על הקודש, התוספת יום חול מהקודש זה דאורייתא, לגבי מלאכה, אבל לא לגבי שמחת יום טוב. היא יכולה להתקדש שעה לפני יום טוב, שעה לפני שבת, ואין כאן מרבים שמחה בשמחה, ולגבי הביטול מלאכה הוא לא מבטל, כי זה גולש לשבת, אז מילא היא לא עובדת. שואלים, הרי יכולה לעבוד דברים מותרים, כמו להכין מלצרות, אחד מהדברים שמותר בשבת. הייתי שאל, שכר שבת אסור? יש אומנם עבלה, אבל שכר שבת זה רק דרבנן, וכאן מדברים בגדר של דאורייתא. אז זה שואל גיליון הש"ס, מיד אנחנו נראה כמה דברים, כי השעה כבר, יש לנו עוד 3 דקות, ואנחנו צריכים עוד ללמוד איזה הלכה, אולי כדאי להכין את ההלכה מיד, נגמור את הגמרא, ואולי מחר נמשיך את הרעיון. הנה מסר בלילה, הנה מסר לה בשבתות וימים טובים, אלא אומרת הגמרא, אחרי שהוכיחה הגמרא שמזה שאבא רשאי למסור את ביתו לנערה, לא ניתן להסיק שמעשה ידה שלה, כי ראינו כאן ש, שאפשר להגיד, כן, שמדבר רק על קטנה, והסברה הזאת גם לא עובדת, שנותן לשכר תשלומה וכו', אלא קטנה לא צריכה קרא, אומר כתוב וכי ימכור את ביתו לאמה, מתייחס בכך לנערה. למה? כי קטנה לא צריכה קרא. למה? אשתה זבונה מזבן למה, שעדיה מבעיה, אם הוא יכול למכור אותה ביותה קטנה, בטח שהוא יכול לקחת את עבודתה. אלא כי צריך קרא לנערה, ללמדה, למרות שאין אבי הרשאי מוכרה, מה שידיה בכל זאת שלו, הלכה. תטעינו בגיליון השס כאן, שהוא אומר, קשה לי, מכל מקום שייך ביטול מלאכה, דעה יכולה לעשות דברים המותרים, לחתוך תלוש, לשמור פירות, וכדומה, דאסחר שבת ליקה, דררה דאיסורה דאורייתא, צריך עיון, והיינו ברשא שמאיר אותה הערה ואומר תשובה. ובכן, אנחנו כאן בהלכה, הציצים ראינו בדף כף, בדף כף, סוגי הציצים, גם ראינו, דף מבית, הציץ עקוב על גבי יתידות, הציץ עקוב גם כאשר מונח על גבי יתידות וכדומה ואינו מונח על גבי קרקע, ממש דינו כמחובר לקרקע, מפני שהאוויר שבין הציץ לקרקע אינו חוצץ בפני היניקה. הפסק רצפה, הציץ שיש בו נקבים המונח בבית על גבי רצפת הבית ולא על גבי אדמה ממש, דנו הפוסקים האם רצפת הבית חוצצת בינו לבין האדמה ומונעת את יניקת הצח מלחלוכית האדמה, ודינו כציץ שאינו נקוב או שמה, רצפת הבית אינה חוצצת בינו לאדמה, ואינה מונעת את היניקה מלחלוכית האדמה, ודינו של הציץ זה כציץ נקוב, ויש שכתבו שיש לחוש ליניקת הציץ מהקרקע גם כאשר רצפת הבית בנויה על גבי עמודים ואף בקומות העליונות. נידון זה מצוי בהציצים המצויים בבתים שבהרבה מהם יש נקבים, וכן מצויים הציצים של חרס שגדלים בהם גידולים הנחשבים לאילן. היום ידוע יש גידול עצים אפשר לגדל בבית, גם אם אין בהם נקבים דינם כציץ נקוב, כפי שנתבאר לאל, ויש לדון האם גידולים יונקים את לחלוכית הקרקע דרך רצפת הבית. מחר אנחנו נמשיך. ערב טוב ותודה רבה. Thank you.